כן, שלום וברכה. אנחנו בפסקה ט', נכון נדמה לי? ט'. כן. לפעמים כשלומדים דברים קטנים והתפעלות מרובה כזו, שרשומה על הנפש פועל כאילו היה עינה זה הקטן הגבוה שבגבוהים, מתגשבת הדעת, וכאן פייל. הרוח מתקצצות והדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה, שיש בה רגשה כפולה, רגש של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני הלא משלימו את עץ החיים כולו, ומתוך כך הכל הוא גדול. ורגע שני שבתחויות הפרטיות של כל ידיעה הופכה תורית, יש בה ערך חיובי מאוד שראוי להערכו בשמחת כבוד לפי מידתו. ויש של מעלה ויש של מטה מתחברים ביחד להעיר ולתמם ולחמם את הנשמה. כן, אז כבר התחלנו את הפסקה הזאת פעם שעברה, דיברנו שהפסקה הזאת היא כמו משהו שהוא קצת מסביר את המשמעות שהתכוון הרב בפסקה הקודמת, ששם דיברנו על אדם שמרגיש יובש בעיסוקו בעניינים הלכתיים, אז הפתרון היה כדי להיכנס לענייני ההלכה מתוך ההגוונה של הערך של העניינים הרוחניים שעומדים ביסוד ההלכות האלו, ואז הדבר הזה ייתן לו חיות של קשר, של רגש כזה למה שהוא לומד, רגש קודש כאלה. אמרנו שהפסקה הזאת היא באה לומר שצריך לשמור על המידה הנכונה בהקשר הזה, ולכן יש פה תיאור של בעיה שעלול להיווצר פה. לפעמים כשלומדים דברים קטנים, כוונה נניח חוויות דאבי ורבא, כמו שאומר זה נקרא דבר קטן, בלשון חז"ל, כלומר עניינים הלכתיים בהתפעלות מרובה כזו. זאת אומרת שאדם רוצה להיות שייך אל, אל הקדושה שיש בעניינים האלה, אבל הוא יוצר עצמו איזה מין מצב מלאכותי ביחס לתכנים האלה. כן? יש תכנים שהם ברומו של עולם, אז זה מטבע הדברים, כשאדם מתקרב עליהם, זה יוצר אצלו איזה מין רצת כזה של קדושה ורגשות והתרגשות וכדומה. אבל פה מדובר בדברים שהם מעשיים. זה נכון שמדובר בתורה והכל זה דבר השם וקודש, אבל צריך לעשות את ההבחנה הזאתי, של ההיפעלות הרגשית בהתאמה לתוכן. כן? שרשומה לנפש פועל כאילו היה אני על זה הקטן הגבוה שבגבוהים. עכשיו, מה קורה בדבר כזה? דיברנו פעם שעברה. מה יקרה? אז אומר הרב, מתגשם את הדעת ונפוח מתקססות. כלומר, היא ככה. הרגש של האדם, הרגש הוא קרוב יותר אל החומרי. לעומת השכל. השכל הוא מופשט. הרגש הוא יותר מוחש. לכן הרגש הוא יותר קרוב אל החומר, שהחומר יש בו יותר מוחשיות, יותר מגושמות. לכן הרגש הוא יותר מגושם מחצית לשכל. עכשיו, מה זה יגרום אם אתה מעצים את הרגשות? אם הרגשות הם מועצמים, אז זה ההתגשמות של הדעת. זאת אומרת, במקום שהמצב, בזמן שאדם לומד, זה יהיה שהשכלי, הרוחני יותר, הוא הדומיננטי, הוא המרכזי, אז יש פה כן, עניין של רגש שהוא הופך להיות הדבר המרכזי, וזה גורם להתגשמות הדעת. זאת אומרת, גם השכל לא יצליח לקלוט את הדברים כמו שהוא מסוגל, בגלל המצב של ההתגברות הרגשית הזאת. זה התגשמות הדעת. זאת אומרת, שהשכל גם הוא בעצמו נעשה פחות מעודן, כתוצאה מהמצב הנפשי הכללי הזה של ההתגברות של הרגש. זה נקרא כנפי הרוח מתקצצות, כן, כלומר, אם השכל אמרנו שהוא רוחני יותר, אז קיצוץ כנפי הרוח, זה הכוונה היא, כן, שנעשה פה יותר משהו מגושם. טוב, מה עושים? אומר הדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה, שיש בה רגשה כפולה. כן, זאת אומרת, שכשאדם לומד, אז כן צריך לשמוח, כן, אבל שמחה, לא ב... איזה מין ריגוש, כן, ריגוש, כן, עוצמתי כזה, שכמו שאמרנו, שהוא ייצור את הבעיה של ההתגשמות של הדעת. אז מה זה השמחה? זה ברגשה כפולה. רגש של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני הלא משלימו את עץ החיים כולו, ומתוך כך הכל הוא גדול, כן, כלומר, מצד אחד יש את הגדולה העליונה, כן, כל סעיף קטן רוחני, אפילו שמצאת בדבר קטן, תעסק עכשיו בפרט בהלכות מוקצה בשבת, או פרט מסוים בהלכות ציצית. אז כל סעיף קטן, סעיף קטן רוחני שעוסק בענייני המצוות, שזה עניין רוחני, אז אפילו שזה סעיף קטן, הלא משלימו את עץ החיים כולו, מתוך כך הכל הוא גדול. הכל הוא גדול, הכוונה, לא רק הדבר שנוצר באופן כללי הוא גדול, אלא גם כל פרט קטן הוא שייך אל גודל. כי כל פרט קטן הוא נצרך בשביל הגודל הכללי. זאת אומרת, אנחנו שמחים בעיסוק בפרטים על זה שלכל פרט יש משמעות. וכל פרט הוא בונה בסופו של דבר את מה שצריך להיבנות מכל הפרטים באופן של כל פרט יש תפקיד. זה הנקודה הראשונה. ורגע שני, שבתוכניות הפרטיות של כל ידיעה הפרטורית יש בה ערך חיובי מאוד, שעולה אנחנו בשמחת כבוד לפי מידתו. זאת אומרת, מעבר למה שהפרט המסוים שכרגע עסקנו בו, גורם לשלמות הכללית, מעבר לזה גם בפרט של עצמו, גם אם נבודד אותו מהעניין הכללי, גם הוא כשלעצמו הוא בעל ערך. זה כאן הרגע שיש בתוכניות הפרטיות של כל ידיעה הפרטורית, כן, בעצם הידיעה הפרטית יש בה ערך חיובי מאוד, שרואה להרחוב, שמחת כבוד לפי מידתו, כן? אז אומר הרב, על זה צריכה להיות נתונה המחשבה, על שתי הנקודות האלו, שכל פרט יש לו החשיבות המשמעותית ביותר שלו, זה שהוא משלים את התמונה הכללית, ובזה הוא מקבל ערך יותר מאשר מידתו המסוימת, ודבר שני, גם למידתו כשלעצמו יש ערך. עכשיו, כשאדם יהיה שמח בלימוד של הדברים הקטנים, כלומר בענייני הלכה, בגלל הנקודות האלו שאמרנו, כן, ולא יהיה לו איזה מין התרגשות יתרה כזו, שהיא מצמצמת את הדעת, אז באופן כזה האדם יהיה ניגש אל דברי תורה באופן הראוי, מבחינת המצב הנפשי. ויש אל מעלה ויש אל מטה מתחברים ביחד, העיר וחמם את הנשמה, כן? מה זה יש אל מעלה? יש אל מעלה זה המשמעויות הכלליות הגדולות, ויש אל מטה זה העניין המעשי שכלול בפרטים האלה, אנחנו מדברים על דברים קטנים. אז האדם מתוך ההכרה של הערך הגדול של הפרטים, אז הוא מחבר בעצם בין הערך הכללי הגדול הזה לבין האופן שבו הדברים באים לידי ביטוי במציאות, כן, כמו שאמרנו, הוא לא מטשטש, הוא לא הופך את הדברים הקטנים, הדברים המעשיים, להיות עכשיו מעשה מרכבה. אני יודע שהוא עוסק בדברים מעשיים שהם דברים יותר מצומצמים ומוגבלים, ולא יוצר עצמו איזה מין מצבים מדומים מבחינת ההרגשות, כאילו מדובר פה באיזשהו דבר שהוא לא הדבר שעוסק פה. כן, שכמו שאמרנו, ההצפה הרגשית הזאת שיכולה להיות קיימת במצבים האלה, יכולה לגרום להקטנת וצמצום השכל. לכן צריכים למצוא את המינונים הנכונים בהקשר הזה, וזו מחשבה שהיא כן, ממננת את זה נכון. זאת אומרת, מצד אחד יש פה כן ערך כללי גדול, מצד שני יש פה ערך של הפרט של עצמו, וצריך לראות את זה במסגרת הזאת. אדם צריך להיות שמח בזה שהוא עוסק בדברים שבעל ערך, בעלי משמעות, וכמו שאמרנו, לא לטשטש את ההבדלים האלה, בין דבר גדול לדבר קטן. כן, הלאה, אנחנו בפסקה י'. כשמתערב בפלפול, החפץ לשמח את עצמו בפלפול הדאורייתא, אין זה נקרא תורה שלא לשמה חס ושלום, כי עצם השמחה והסרת העצבות הוא גם כן מצווה רבה. והוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. הרב פה מתאר מצב, גם פה אנחנו עדיין נשארים בהקשרים שקשורים אל הרגשות שמתלווים ללימוד. אז פה אנחנו מדברים על הרצון של האדם להיות שמח מתוך זה שעוסק בפלפול הדאורייתא. נסביר מה זה פלפול. הפלפול זה בעניין שכלי. כלומר, כשאתה בונה איזשהו מהלך בשכל, כן, אתה מתחיל מאיזושהי נקודה ו... דרך איזושהי חשיבה מסודרת, אתה מגיע לאיזושהי מסקנות, הבנייה הזאת, התהליך הזה שהבנייה בשכל יוצר אצל אדם שמחה. זה נכון ביחס לכל חוכמה. לא דווקא ביחס ללימוד תורה. זאת אומרת, יש לנפש שמחה ביצירות השכליות. באופן כללי, בנפש יש תמיד שמחה כשיש יצירה. אתה עוסק בליצור, הנפש נמצאת במצב של שמחה. ביצירה שכלית, גם כן יש שמחה. יש גם תחושה מיוחדת של היצירות השכליות, ובלימוד תורה יש לך גם מיוחדת שהיא קשורה למתיקות וללימוד של לימוד תורה. מכל מקום, ודאי שמתלווה לעניין הזה שמחה, תחושת שמחה. עכשיו, פה הפסקה שלנו דנה בשאלה האם העובדה ש... שאדם עכשיו רוצה להתעסק בסוגיה, ורוצה לפצח איזושהי סוגיה, וזה נותן לו את הסיפוק הזה, את השמחה הזו, וזה גם מניע אותו לעשות את זה. כן, האתגר הזה, כן, הרצון ככה לשמח את עצמו בפתרון של איזו סוגיה, יצירה שכלית כזו. האם זה פוגם באיכות הלשמה שלו? אז כדי להבין את זה, קודם כל להבין מה זה המושג לשמה. כשאנחנו מדברים על המושג לשמה, אנחנו מדברים על המניע של האדם. אנחנו רוגעים במניעים. לא על השאלה מה האדם עושה, אלא מה מניע אותו לעשות. זאת אומרת, יכולים להיות שלושה אנשים שהם עוסקים בלימוד, אבל כל אחד מהם ממניע אחר. אז בואו ניתן דוגמה באיך זה לימוד תורה. יכול להיות שהמניע של האדם לעסוק בלימוד, הוא לומד ככה בעומק העניין, כי הוא רוצה לקנטר. כן, זאת אומרת, הוא לא סובל את, אני יודע, את הדת, את הדתיים, לא משנה כרגע מה, והוא אומר, תראה, אני צריך להיכנס למגרש שלהם, אם אני אבין טוב את מה שזה, אני אצליח ככה להראות להם בתוך המגרש שלהם כמה זה שטויות וכמה זה, וזה נקרא ללמוד כדי לקנטר. המניע שהוא לומד טוב את הסוגיה, אפילו אולי בצורה יותר טובה מהרגיל, כי יש לו את המוטיבציות של יצר הרע, זה מוטיבציות חזקות. יש יצר רע. אז המניע שלו, הוא עסוק בלימוד, תראה אותו, לומד סדר בוקר, יושב בהתלהפות, אבל המניע שלו, הוא לא לשמע הגרוע ביותר. יש אדם שני שהוא לומד בשביל להתגאות. הוא חי בחברה שמעריכה אנשים שלומדי תורה, והוא יודע שבעצם על ידי זה שהוא ילמד, הוא יהיה חכם בתורה, מקווה לקבל הערכה. זה המניע שלו, הוא גם לומד מצוין. יש אדם שלישי שהוא לומד מתוך ההרגל, מתוך האנרציה, הוא מתרגל ללמוד, הוא לומד ככה, למה אתה לומד? כולם לומדים, אני לומד. זה מצוות השם מלומדה, זה המניע שלו. כן, הוא לא בשביל לקטר חלילה, אבל גם לא בשביל להתגאות, אבל הוא מונע מכוח הלחץ החברתי, האנרציה, הדחף הסביבתי, כדי ללמוד, זה המניע שלו. יש אדם שלומד תורה כדי שיהיה תורה בעולם. זה הלשמה, כן? זה המניע שלו. ארבעת אנשים האלה שתיארנו, אמרתי לכם בתחילה שלושה, כי לא חשבתי להכניס את המצוות האנשים, הוא לא יודע שזה ניטרלי כזה. אבל אם ניקח את ארבעת האנשים האלו, כל אחד מהם לומד תורה. לצורך העניין הם לומדים באותה איכות. מה ההבדל ביניהם? במניע. מה מניע אותו ללמוד תורה? לשמה זה שהמניע של האדם הוא לשם התורה. לשם מציאות התורה. כיוון שיש רצון השם שתהיה תורה בעולם, וזה מה שמניע אותו. עכשיו אתם מבינים שבן אדם רגיל, מטבע הדברים, הוא לא מדרגה כזאת שמה שמניע אותו זה רק הלשמה. אלא יש גם דברים אחרים שמצטרפים, כן? לא אומר שאנשים עומדים רק בשביל כבוד, כן? זה גם, זה דבר חריג, שזה עומד רק מתוך מניעים שליליים. אבל יכול להיות שהמניע השלילי הוא מעורבב. הוא מעורבב עם המניע האידיאליסטי, כן? הוא לומד תורה כדי שיהיה תורה במציאות, שיהיה תורה בעולם, זה רצון השם, תהיה תורה בעולם. אז הוא נמצא במניע של לשמה, אבל מעורבב פה, כן, הוא מניע אותו גם כן, העניין הזה של הגאווה. כן, זה כל מיני ערבובים של מניעים. עכשיו, מידת הטהרה של מציאת שרים, מזכחים את המניע. שם האדם לא עושה את החשבון רק מה אני מקיים או לא מקיים. זה עד הנקיות. עושים את החשבון אם אני מקיים או לא מקיים, את מה שמוטל עליי. בטהרה, אחרי הפרישות, האדם גם בוחן את המניע שלו. אם המניע שלי הוא טהור או לא טהור, הוא עובר תהליכים עם עצמו כדי לתאר את המניע. כן.
אם
האדם
שלומד תורה בשביל לדעת איך לקיים מצוות, זה גם נחשב לשמה? או שזה לא נחשב לשמה?
כן, זה ודאי לשמה אחרי בטח שמה שיראה את הפסקה פה. זאת אומרת, זה לא ממש הלשמה שאני תיארתי אותו, שהוא לומד תורה כדי שתהיה מציאות תורה בעולם, כי זה רצון שתהיה מציאות תורה בעולם. זה כאילו הוא לוקח את התורה להיות מכשיר למשהו אחר. אנחנו נראה, אחרי הפסקה הזאת זה ודאי לשמה. ודאי זה לא פוגם בלשמה, אבל על פניו זה לכאורה קצת פחות מאשר המניע שכדי שתהיה תורה בעולם. כן?
בדורות היום יש לך מציאות של לשמה?
ברור. אתה שואל אם יש אנשים במדרגת החסידות? כן. לא ששייכים לאיזה חסידות, כן? מדרגת החסידות של משלת שרים? יש. אבל זה יחיד הסגולה, תמיד היחיד הסגולה. אנחנו חייב כותב בפרישות. ללשמה המזוכח. ללשמה המזוכח סביר להניח שאנחנו לא נגיע. כן.
ואז מתוך המשפט של לא לשמה,
בלשמה, הכוונה של חז"ל היא שהדרך להגיע ללשמה זה קודם כל ללמוד. אז אם אתה מחפש להיות בלשמה לפני שהוא לומד משהו, אז הוא אף פעם לא ילמד. כי אין דרך להגיע ללשמה, אלא רק להתחיל ללמוד, ומתוך שלא ישמע בלשמה. זה מה שהתכוונו לומר. לא התכוונו לומר שכל מי שילמד בהתחלה לא ישמע, הוא יגיע ללשמה. זה לא מה שהתכוונו. זה לא אומר שאי אפשר להגיע ללשמה, אלא אם כן אדם שייך לתורה. אז מה נעשה? הרי אם זה העניין, אז אתה חייב ללמוד. מוסיף בסוגריים, לא לשמה. כדי שמתוך כך תהיה שייך לתורה, ומתוך כך תעבור תהליכים עד שתגיע ללשמה. והשאלה הסטטיסטית, כמה אנשים מגיעים למדרגה של הלשמה הטהור? יחידים. אבל אתם יודעים, כמו בכל דבר רוחני, יש בזה הרבה אין ספור מדרגות. גם אם לא הגענו לשם, אנחנו יכולים יותר לזכך את מה שאנחנו נמצאים בו. שזה מה שמניע אותו.
אבל יכול להיות שיש לו את השמחה
והאמונה. שמחה זה עכשיו מה שאנחנו דנים. האם העובדה שמה שמניע אותו זה גם כי הוא רוצה לסמוך? לא. שמחה שבאה ממילא לא סותרת. אנחנו מדברים כשהשמחה תהיה מניע. הוא יודע שלימוד תורה גם משמח אותו. עכשיו הוא אומר, תשמע, אני קצת... גם אני אוהב ללמוד תורה. אני רוצה ללמוד תורה בגלל שזה משמח אותי. האם זה סופר את הלשמה? זה מניע אחר, זה לא המניע כזה שתהיה מציאות של תורה עולם, כי זה רצון השם. זה משהו אחר. האם המניע הזה, מניע, לא שמחה שמתלווה, כמניע, האם זה פוגם בלשמה? זה הסוגיה שלה. בסדר? אז בואו נכנס לסוגיה הזאת. כשמתערב בפלפול, והפלפול הכוונה בעניין הזה של החידוש השכלי שיש לאדם בלמידה, החפץ לשמח את עצמו, פלפול דאורייתא. רצון, יש לו רצון לשמח את עצמו. זה מניע אותו ללמוד עכשיו. כן? לא רק זה, כמובן, כן? אלא גם זה. האם המניע הזה סותר את המושג של הלשמה? אומר רב, אין זה נקרא תורה שלא ישמע חס ושלום. כן? זה לא פוגם בה. זה לא כמו שיהיה מניע של גאווה שמצטרף למניע של לשם שמיים. אלא... זה עצמו, המניע הזה כדי לשמוח, אומר הרב זה לא פוגם, למה? כי עצם השמחה והסרת העצות הוא גם כן מצווה רבה. זאת אומרת, זה שאדם יהיה במציאות של שמחה, במציאות של עיצבון, זה עצמו מצווה. זה רצון השם. כן, אם אדם יצא לצו של עיצבון, זה לא, זה, כן, זה דבר שהוא לא רצון השם, שאדם יהיה בעיצבון. לא משנה מאיזה סיבה. אין, עיצבון אין לו מקום. עכשיו, אם אנחנו אומרים שיש רצון השם שאדם יהיה במציאות של שמחה, ועכשיו יש לו מניע כזה שמניע אותו ללמוד תורה, הרצון להיות גם שמח, לא רק זה המניע, זה מצטרף, זה גם מניע אותו, זה לא סותר את הלשמה. למה? כי הרי מה מגמת התורה? כשאנחנו רואים שצריך ללמוד כדי שתהיה מציאות של תורה בעולם, כי זה רצון השם. מגמת התורה זה כי רצון השם שיהיה תורה בעולם. ורצון השם שיהיה בתורה העולם זה רצון השם שיהיה כל ההשפעות הטובות שהתורה משפיעה על העולם. ולכן אם אני רוצה את ההשפעות האלה, זה לא סותר את זה שאני רוצה תורה, כי זה רצון השם שתהיה תורה בעולם כדי שההשפעות האלה יקיימות. אז זה כמו לרצות את התורה. כן? זאת אומרת, אם אני רוצה את הגאווה, אז זה לא רצון השם שיהיה תורה בעולם כדי שאנשים יתגאו על ידי התורה. כן? ואם אני רוצה את זה שיכבדו אותי, או כל מיני דברים מסוג הזה, או בטח שאתם רוצה לעשות לקרודה מחפור בה, רוצה מזכורת, למרות שחוץ ממשרות מסוימות התורניות, כל השאר המשרות, אתה לא מתעשר מהם. כן. נעים שמשרד החינוך יותר טובים. אבל נניח, שאתה לא ככה חושק באיזשהו משרה כזאת, שתתן לו הרבה כסף, תעשיר אותו. זה ודאי, אי אפשר להגיד שזה רצון השם שתהיה תורה בעולם כדי שהכסף יתרבה בעולם. לא שזה יש תורה, שזה יש כסף, זה לא קשור לתורה. אבל כדי שתהיה שמחה בעולם, כדי שיהיה מידות תורות בעולם, ועצם מה ששאלת, כדי שיהיה מצוות בעולם, זה חלק מהשפעות התורה, שהתורה גורמת לאותם עניינים להיות כלולים בתוך העולם שלנו. ולכן לרצות ללמוד תורה כדי שהעניינים אלו יהיו קמים, לא סותר את הלשמה, כיוון שמציאות התורה נוצרה, בין השאר, כדי שגם אותם עניינים יהיו כלולים בעולמנו. הנה זה מה שהוא אומר פה, רק נראה. כעצם השמחה והסרת עצמות הוא גם כמצווה רבה, והוא בכלל הטבת המידות שהיא סגולתה של תורה. כלומר, זה השפעה יוצאת מן התורה. לכן לרצות את זה, אז זה לא סותר את הרצון של האדם בעצם מציאות התורה. כלומר, ברצות את אותם השפעות מיוחדות שהתורה משפעת על העולם, זה לא סותר את הרצון בעצם מציאות התורה, כי זה נקרא לרצות את עצם התורה. כי התורה מגלגלת את אותם השפעות על עולמנו. כן.
אם אדם לומד בשביל מצוות
אנשים ולמודה,
זה גם נקרא
רצון משה? זה ניטרלי. מצוות שמודה, זה בעצם הוא נדחף לזה בגלל הרגל, או בגלל שכל החברה עושה את זה. כן, או משהו כזה. אז אין לו איזה מניע אידיאליסטי. זה לא נקרא לא לשמה, אבל זה גם לא נקרא לשמה.
למה אין רצון השם שמצוות אנשים ולמודה?
מצוות אנשים ולמודה זה אומר שאין מניע. שהמניע הוא אינרציה. איזה מניע... כן.
הרב מסכים ש... כאילו הרב
שהוא
רשם את זה, מסכים שיש
לימוד תשפה
יותר
כאילו לשמוע? ברור, כן. כן, יש איכויות, אבל הוא אומר, זה בעיקרון, כן, זה לא נקרא שלא לשמע. זה כאילו, בוא נקרא את זה ממנו. איזה נקרא תורה שלא לשמע? בשאלה אם הלשמע יש בו מדרגה יותר עליונה מזה, זאת אומרת, אם אדם שייך לרצון של תהיה עצם מציאות התורה בעולם, כן, עצם מציאות התורה כמציאות מופשטת, רוחנית, כן, זה רצון יותר נעלה, מאשר הרצון שכתוב פה. אבל זה לא סותר את המושג לשמע. זאת אומרת, אם יש לאדם רצונות כאלה, זה כבר מדרגה של לשמע. טוב, י' א'. למה לא פועל? אתם חיביתם את המזגן? יש לכם בעיה לשבת ליד המזגנים האלו, אז אולי צריך לסדר את הדברים, את המזגנים האלו אחרת, אני לא יודע איך...
לא, זה דירה
שהיה
פה
כפול,
עכשיו אני
מתחמם. אה, כן. לא, אני לא תמיד יודע אם זה הרגשה שלי כי אני מדבר. ומי שפסיבי, אז הוא פחות מתחמם. כן, טוב. לא, לי חם ממש, אבל זה... לכן אמרתי, אני לא יודע אם זה... טוב, יוד א'. יש הענפים הרחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הכרתו ברוחניות התורה, ומתוך כך מי שהוא רוצה להידבק בתורה לשמה ולהשיג פלפול בדקות העניינים המעשיים, צריך להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה קדושתיו הכללית, שתבוא הרגשה הכללית לידי מידת תוקף גדול ואדיר, עד שתן כוח בענפים הרחוקים מאוד שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה, שגם הם יתמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. כן, פה אנחנו מדברים על דבר שהוא נוגע לסוגיה שדיברנו בה מקודם, אם כי מקודם דיברנו, אני חושב שגם פה, אבל הוא לא כך מדגיש את הנקודה הזאת, אבל זה בעצם לכאורה אותו, מגיעים לאותה נקודה. בפסקה הקודמת, פסקה י' דיברנו, על זה שאדם יש לו איזושהי שמחה והנאה מהפלפול השכלי, כן, כל הבניין השכלי, וזה מסמך אותו ומענה אותו, וזה גם מניע אותו ללמוד תורה. כן, שהוא רוצה לשמוח בזה. אז אמרנו, זה לא נקרא לא לשמה. עכשיו, בפסקה הזאת אנחנו דנים גם כן על העניין הזה של היצירה השכלית הזו, זה נקרא פלפול. עכשיו, מה זה ענפים רחוקים שעל פי פלפול מתחקים מהרעיון של תורה לשמה וכו'? הכוונה היא ככה. ככל שהבניין שאתה בונה, כן, בדרכי השכל, כשאתה מנסה להבין איזשהו משהו, ואז אתה... כן, השכל מדבר לדבר הולך, בונה איזשהו בניין עד שמגיעים ככה אל איזשהו משהו ככה גדול ועמוק ו... זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה מה שיכול לקרות. אתה מתחיל מאיזשהו מסוגיה בגמרא, כן? אתה מתחיל מאיזשהו עניין, אתה מנסה להבין אותו, אז אתה רואה שאתה עכשיו מנסה להבין אותו, אז אתה הולך שלב אחד ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שאתה ככה, יש לך פילוסופיה שלמה שנוצרה לך סביב לאיזשהו מושג אחד קטן. עכשיו יש לך תחושה כזאת, ואתה אומר לעצמך, תשמע, הגופי תורה פה זה הלכה של אמרה פה, לא יודע מה, אמרה פה הלכה של כותב בשבת. אז התחלת משם, כאילו, מה, איך הגעת עכשיו לרעיונות שלמים, מה זה כתיבה ומה זה שבת, כל זה נכנס לך ככה בתוך החשבון, גם אפילו ההלכתי לפעמים אפשר להגיע כל מיני דברים כאלה. ואז אתה אומר, זה מנותק כבר. אני כבר יותר מדי עם עצמי, פחות עם התורה, כן? כל מיני חשבונות, השכל. בניינים ובניינים, כבר הגעתי לקומה המאה, זה מהקומה הבסיסית. זה מילא לקומה החמישית, זה שאתה אומר, זה היה לי קשור. מתוך זה חיברתי את זה לזה, זה הכותב, זה הרעיון, שתי אותיות, מה שתי אותיות. קיצור, טילי טילים ובנייני בניינים. יש תחושה שאתה כבר חי עם השכל שלך, אתה התנתקת מהמקור האלוקי, שזה ההלכה היסודית או העניין היסודי שבו אתה התחלת. לכן יש פעמים תחושה שזה לא נשמע הדבר הזה, זה גם לא כבר קדושה, זה פילוסופיה כבר, זה כמו כל מיני חשבונות השכל, מנותק מהקדושה. זה התופעה שאנחנו מדברים עליה פה. יש הענפים הרחוקים, שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון, כן, שעל פי פלפול, כן, יש מצב, כמו שאמרנו, הרחבות השכליות האלו, שאתה לוקח איזושהי נקודה ומתחיל לפטף אותה, מגיע לבניין שלם, זה מתרחק מהרעיון של תורה לשמה אצל כל אחד לפי מדרגת הקרדום בכנות תורה. ופה בעצם אומר הרב, תדע לך שזה שאתה סבור שזה פילוסופיה כבר, והתנתקת כבר מהתורה, ואתה כבר נמצא עם עצמך והשכל שלך, זה תלוי במדרגת ההכרה שלך בקדושה של התורה. זאת אומרת, בעצם מה שהוא רוצה לומר, ככל שאדם יהיה במדרגה של הכרה של קדושת התורה במדרגה גבוהה יותר, הוא יוכל לראות, לתפוס את זה שגם הקומה המאה שהוא בנה כבר, גם היא בסופו של דבר המשך של מה שיש בתורה. זאת אומרת, ככל שאתה בהכרה יותר מפותחת של ההשפעות היוצאות מן התורה, אתה תצליח לראות גם בבניינים הגבוהים שבנית דבר שהוא המשך של תורה, דבר שהוא תורה בעצם, ולא תתפוס אותו כמשהו שהוא זר, וכמשהו שהוא כאילו כביכול שכל שלך ולא גוף של תורה. כן, זה מה שהוא אומר. יש אלפים רחוקים שעל פי פלפול מתרחקים מהרעיון של תורה לשמה, צריך להשפיע לטוב ורחוקים יותר תוכה. מתוך כך, מי שהוא רוצה להידבק בתורה לשמה ולהשגיא פלפול בדקות העניינים המעשיים, עכשיו לכאורה פה יש פה סתירה, נכון? כי מי לעשות תורה לשמה, אני רוצה לשם התורה, אבל הקומה המאה שבניתי בשכל שלי, כמו שאמרנו, מהקומה החמישית, זה נראה לי כבר כל מיני חשבונות של חשבונות של חשבונות, זה כבר שכל, זה כבר התרחק מהתורה. אז הוא מרגיש שזה כבר לא לשמה. כן, כי הוא אומר, זה בשביל ההנאות שלי, אני נהנה מהבניינים האלה. זה כבר לא לשמה. אם הייתי נשאר עם התורה, הייתי נשאר בקומה חמישית, לא בקומה חמישים. אז אומר הרב, מה שצריך לעשות זה להעמיק את הרגש הקדוש בערכה של תורה קדושתה כללית. מה זה הרגש הקדוש? הרגש הקדוש זה לא רגש חיצוני, מה שקוראים לזה. רגש קדוש זה יכולת פנימית של הרגשה, של קדושה. יש בנו בנפש יכולות, בנפש הישראלית, יש יכולות מתוך קדושת הנשמה של האדם הישראלי, יכולות להרגיש קדושה, לחוש קדושה. זה לא דמיון. זה ממש ככה, כמו שאפשר להרגיש חום קור, זה בהרגשות החומריות. כן, ואפשר להרגיש מראה או טעם וכל מיני חוויות חושיות של מפגש עם עולם החומר. יש בנו יכולות להרגיש, ממש להרגיש, לא בהרגשות החיצוניות האלה של החושים, ברגש פנימי שהנשמה משפיעה על הנפש, להיות מצליח להשיג את העניינים האלה. זאת אומרת, להרגיש קדושה גם בדבר הרחוק הזה. כן? להעמיק את הרגשו הקדוש בערכה של תורה וקדושתה הכללית. תכף נדבר איך עושים את ה... איך מביאים את, ה... את הנפש להרגשות האלה, להרגשות הפנימיות האלה. עד שתבוא הרגשה כללית לידי מידת תוקף גדול, עד שאדם חש בעוצמה, כן? עד שתיתן כוח בענפים הרחוקים מאוד שמתיילדים על ידי חריצות המחשבה. כן? מה זה ענפים הרחוקים מאוד? למה? כמו שאמרנו, הקומות של השכל. כן, התחלת באיזשהו משהו ובנית פה בניין שלם, כן, שגם הם התמשכו מהרעיון הקדוש של תורה לשמה. כן, זאת אומרת, אם המדרגה של האדם תהיה מדרגה נמוכה, אז באמת באיזשהו שלב הוא לא יחוש את הקדושה של התורה בקומות, כן, בקומות העליונות של הפלפול של השכל שלו, של מה שהוא בנה. אבל אם הוא יפתח, כן, יעמיק את הרגש הקדוש שיש בנפש האדם הישראלי ביחס לתורה, הוא יוכל לחוש את הקשר הזה שיש לו, כן, את קשר הקדושה שקיים פה בין התורה לבין הבניין השכלי הזה הגדול שהוא בנה. עכשיו, איך מעמיקים את הרגש הקדוש הזה? איך אנחנו הופכים להיות אנשים עם הרגשה כזאת? אז ההסבר לזה באופן כללי קשור למדרגה הכללית של האדם. כן, לאיפה הוא נמצא במסילת ישרים. ככל שאדם נמצא במדרגה יותר גבוהה, אז הוא מצליח באמת לחוש דרך ממש כמו מין הרגשות פנימיות כאלה, את הממד הרוחני של המציאות. אפשר לחוש את הממד הרוחני של המציאות. כן, צדיקים גדולים, הם יכולים לחוש שחוץ לארץ יחסית לארץ ישראל. כן, זאת אומרת, בלי שהוא ידע שעכשיו הוא יסע לחוץ לארץ, נניח, הוא יסע במטוס, הוא ירגיש. הוא יסע בחוץ לארץ. אפילו בעצימת עיניים. בלי לדעת. איך הוא ירגיש את זה? או שהוא מרגיש שהכניס את שבת. הוא מרגיש שהכניס את שבת. בלי לדעת, בלי להסתכל בשעון. כן, איך? יש חוש כזה, חוש רוחני כזה, שיש באדם. עכשיו, החוש הזה צריך לפתח אותו. כן, הוא קיים. כן, זה כמו, שאלת את זה למשל, זה כמו שלכל אדם יש חוש שמיעה. אבל אם יהיה לו באוזניים, האוזניים יהיו סתומות משעבה, נכון? משעבה כזאת באוזן, סותם את האוזן. אז לא שומעים טוב. כי גלי הקול, במקום לחדור פנימה, העומק של המקום של השמיעה באוזן, אז הם נבלמים על ידי הזוהמה הזאת שיש. נכון, אז נכון, צריך לקוט את האוזן. לפעמים זה מצטבר בצורה גדולה, וזה בדרך טבע, בדרך טבע זה יוצא החוצה, אבל אם יש אנשים שזה מצטבר להם מכל מיני סיבות, אז הולכים לרופא פעם ב, ואז הם אומרים, הוא הוציא לנו איזה גוש. אז אני מצליח לשמוח טוב יותר, אני לא שומע איזה צפטופים כאלו באוזניים. זאת אומרת, היה שם איזה חציצה כזאת, ואז החוש, הוא נעשה חוש הרבה יותר חד, וככה גם בחוש של הקדושה. כשהנפש היא עוסקת בחומרי, ובענות הגוף, ובחוויות חושיות, וכשיש מידות רעות, כל הדבר הזה, כל מה שתיארנו עכשיו, ההתעסקות החומרית, המידות הרעות, כל זה, זה כמו השעבה הזאת סותמת את האוזן. כן, זה רוחני, כן, אבל בתור משל. ואז אתה לא שומע פשוט, אתה לא שומע. החוש של הרגש הפנימי של הקדושה שיש בך, גורם לך שאתה לא, הוא לא פועל, כי יש משהו שאותם אותו, משהו שמחסה אותו, משהו שמפריע לו, מפריע לנו לחוש, כן, דרכו. אחרי מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעבור את תהליך הזיכוך הזה. כשאנחנו רואים את תהליך הזיכוך, אז החוש הפנימי הזה של הקדושה, הוא מצליח לבוא לידי ביטוי. כן, ואיך מזכחים את הנפש? עוברים את התהליכים האלה שתיארנו אותם. כל התהליך של המסיעת שרים. כן, צריך הרבה תורה, הרבה עבודה. על עצמו, להתקרב, הרבה דקדוק המצוות, כן, כל מה שכלול שם, מסיעת שרים, כולל את הכל הרי. כולל גם לימוד תורה, כולל גם כן דקדוק המצוות, גם העבודה הפנימית, עד למדרגות הגבוהות. כן, כל זה צריך להיות חלק מהמציאות הקבועה של החיים שלנו. כן, אז זה הכוונה פה. צריך להעמיק את הרגש בערכה של תורה קדושתה הכללית. כמו שהזכרנו, זו תולדה של המדרגה הכללית של האדם. כמובן, גם ככל שאדם יותר לומד על התורה, מה זה תורה, מה היא משפיעה, מה המשמעויות שלה, ביחס לאדם, לחיים, באופן כללי, הדבר הזה מרומם ומגדל. טוב, נראה לי שכדאי שאנחנו נעצור פה, כי הפסקה הבאה היא קצת ארוכה, וגם היא מתחילה לעסוק בנושא אחר. אז רק אני אסכם, יש לנו 2-3 דקות את מה שדיברנו בפסקאות האחרונות. אנחנו בעצם התחלנו, כן, אני אסכם מפסקה ו'. כי אני חושב שהפסקאות מפסקה ו' עוסקות בנושאים דומים, כן, אז ככה. בפסקה ו' דיברנו על זה שאדם צריך להזין את עצמו על פי מה שמתאים לנפש שלו, מתוך התורה. כן, בחלקים שמזינים את הנפש שלו מתוך התורה, דיברנו על זה באריכות, זה גם תלוי בשלבים, יש שלב שזה צריך לבוא יותר ביטוי, יש פחות על ידי ביטוי, תלוי שלב הבסיסי, יש שלבים יותר מתקדמים, כמו שהזכרנו. מתוך זה, גם הרב דיבר על הזנה רוחנית, שהיא לאו דווקא לימוד תורה, כן, אפילו בחוכמות אחרות, שגם זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, יש מצב כזה שבאמת זה צריך להיות ההזנה, אבל פה, כבר צריך יותר זהירות. כן, איזה תחום וכמה וכו'. פסקה זין באה להחזיר אותנו לפרופורציות הנכונות, להבין מה הדבר המהותי, זה תורה. אין מה להשוות קדושה חמורה לקדושה קלה. כן, תמיד תורה היא תהיה יותר מאשר כל הדברים האחרים. כן, כמו שאמרנו, זה פסקה מאזנת לפסקה ה'. פסקה ח' גם עוסקת בבעיה דומה מעין פסקה ו'. גם שם, אנחנו מדברים על אדם, אדם שלא מרגיש חיות, מרגיש יובש בלימוד של ההלכות, והוא צריך להחיות את הלימוד הזה, ולהעצים את הרגש שלו כלפי הלימוד הזה, ולכן הוא צריך להבין את מה שעומד מאחרי ההלכות, ולא יתרסה להם רק הלכות יבשות, אלא יש פה רעיונות גדולים שבאים מדי ביטוי. פסקה ת' היא גם פסקה מאזנת, את הפסקה הזאת, כי בא בעצם לומר, אל תפריז באותם רגשות, כלומר זה הדבר עצמו יקלקל את היחסים בין השכל לבין הרגש. והעצמה הרגשית, הצפה של רגשות, היא בעצם גורמת לצמצום של הבהירות של השגת השכל. וזה פסקה ת' שבאה לאזן. פסקה י' ופסקה י' א', כהמשך למה שדיברנו לעניין הרגשות המתלוות ללימוד תורה, אז פסקה י' מתחילה בשמחה, שאתה מחפש אותה בלימוד, שזה רגע שמתלווה, ואם זה מניע, אם זה סותר את הלישמה. פסקה י' א', כמו שדיברנו על הלישמה, ועל התחושה שיש חסרון בלישמה כשאתה בונה בניינים שכליים גדולים, אז על זה אמר הרב, צריך להעמיק את הרגש של הקדושה, וההכרות האלה של הרגשות הפנימיות, קורמות לאדם לחוש שגם הקומה העשירית והעשרים והשלושים שהוא בנה, גם היא יש בה קדושת התורה. וזה לא איזה מין חשבונות השכל מנותקים מתורה. עד כאן. כן, מגיעים, אבל אתה צריך להתחיל. מה השאלה? איך אתה מגיע מהלא לשמה ללשמה? כי שלא לשמה, יש לך תורה.